קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
פרשת השבוע, פרשת תצווה, שני נושאים בה, ושניהם קשורים לכהנים. בחלק הראשון, מצטווה משה רבינו, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לך הנולי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ומיד, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. אם כן, משה רבינו מצטווה להקריב את אהרון ואת בניו, כדי שיהפכו לכהנים, ומצטווה גם לעשות להם בגדי קודש, שהם לכבוד ולתפארת. ובהמשך, התורה מפרטת באריכות מרובה את בגדיו של הכהן הגדול, של אהרון, את האפוד, את החושן, את המעיל ואת הציץ, ובסוף, בקיצור, כנראה בגלל פשטותם של הבגדים הללו, מתארת התורה את בגדי הכהנים בניו, כהן אדיוט. ושם נאמר בקיצור בפסוק למתת, ושיבצת הקטונת שש, ועשית מצנפת שש, ואבנת תעשה מעשה רוקם. אלה הם התוספות לבגדי אהרון, ולבני אהרון תעשה חוטונות, ועשית להם אבנתים, ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. גם הם, בני אהרון, זוכים לבגדים שהם לכבוד ולתפארת, כאביהם הכהן הגדול, אלא שבגדיהם מועטים ופשוטים כנראה להבנה ולהכנה. נשים לב שבפסוקים האלה נזכרים רק שלושה בגדים של בני אהרון. אותם, ולבני אהרון תעשה חוטונות, ועשית להם אבנתים, שתיים, ומגבעות, שלוש, תעשה להם לכבוד ולתפארת. ומה עם מכנסיים? אלו גם לא נזכרו בבגדי אהרון הכהן. מסתבר שהמכנסיים אינם לכבוד ולתפארת. שהרי בהמשך, לאחר שנאמר והלבשת אותם, את הבגדים הללו, את אהרון אחיך, את בגדיו המיוחדים, ואת בניו איתו, את בגדיהם שלהם, ומשכת אותם, ומילאת את ידם, וקידשת אותם, וכיהנו לי, לכאורה התמלאה הדרישה. ואז מוסיפה התורה, ועשה להם מכנסי וד, לחסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים יהיו, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, ובגישתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא ישאו אבון ומתו. אם כן, המכנסיים חייבים להיות על בשרו, בזמן שהוא בא לעבודה, אבל אינם לכבוד ולתפארת, אלא ייעודם לחסות בשר ערווה. ושתי קומות ישנם בבגדים. המכנסיים לחסות בשר ערווה זה משהו בסיסי יותר, ועליהם הבגדים שהם לכבוד ולתפארת, שהם הבגדים האחרים. זה החלק הראשון של פרשת תצווה. מוקדש לדבר הזה פרק כ"ח, 43 פסוקים. לאחר מכן עוברת התורה לחלק השני. החלק השני מתאר את מה שאנחנו מכנים שבעת ימי המילואים, ובהם ברצוני להתמקד בשיעור זה. אומרת התורה, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. הרי נאמר, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך לקדשו לך הנולי. אז זה יש עוד דבר שצריך לעשות להם כדי לקיים את הייעוד הזה, לקדש אותם לכהן לי. וכאן מונה התורה שורה של קורבנות ושורה של מעשים שבעזרתם יהפכו הכהנים ובגדיהם להיות קדושים ומוכנים לכהן לשם. והתורה מפרטת, לקח פר בן בקר אחד ואילים שניים תמימים ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם. ונתת אותם את כל מיני המאפה על סל אחד, והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת שני האלים. ולאחר מכן מתארת התורה מה לעשות ביום הזה. דבר ראשון, תיקח את אהרון, תקריב אותו, תרחצת אותם במים, תבילה, ואז מלבישים את אהרון את בגדיו, והתורה מפרטת, בגד אחר בגד. לאחר מכן לוקחים את שמן המשחה ויוצקים על ראשו ומושכים אותו. לאחר מכן מקריבים את בניו ומלבישים גם אותם, ואז מתחיל הקרבת הקורבנות. ובמסגרת הקרבת הקורבנות ישנו דין מאוד מאוד מיוחד, באותו עיל מיוחד שמצטווים להביא ביום הזה, שדמו שניתן על המזבח ניתן גם על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוין ידם הימנית, ועל בוין רגלם הימנית, ורק אז וזרקת את הדם אל המזבח סביב. יש כאן איזו עבודת דם ייחודית, חד פעמית. הדבר, נאמר במאמר מוסגר, מזכיר את טהרת המצורה, שנכנס מחדש אל מחנה השכינה ביום טהרתו. הרי שגם הכהנים במעשה הזה נכנסים אל יהודם ומוכנים למלא את תפקידם במשכן. לאחר יום העבודה הזאת, הלבשת הכהנים, הקרבת הקורבנות, עבודת הדם שכוללת גם את אהרון ובניו, ישנה התייחסות מיוחדת למזבח. נאמר בפסוק למדה, ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם. תמלא ידם פירושו תמנה אותם לתפקידם. ואז מוסיפה התורה, ופר חטאת תעשה ליום על הכיפורים, וחיטאת על המזבח בכפרך עליו, ומשכת אותו לקדשו. שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. מוסיפה אפילו התורה את קורבן התמיד, שבהקשרו כאן נראה כאיזושהי עבודה קבועה של המזבח כחלק מן הכשרתו לעבודה. וזה הדבר אשר תעשה על המזבח כבשים בנשנה שניים ליום תמיד. לאחר תיאור שבעת ימי המילואים, בהם כאמור עומדים הכהנים והמזבח במרכז. הכהנים ובגדיהם משיכתם ועבודת אדם עליהם, המזבח שחייבים לחטא ולקדש אותו שבעת ימים, שניהם יחד צריכים להתקדש לתפקידם, ואז מסיים את התורה לכאורה את כל פרשת המשכן, בפסוקים מאוד חגיגיים החותמים את פרק כ"ט. ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני ותוכם, אני אדוני אלוהיהם. ולכאורה נתקיים הייעוד של הסוני מקדש ושכנתי בתוכם. אם נבדוק את המוקד של שבעת הימים הללו, בהם נכנס המשכן לתפקודו, במרכז העבודה הזאת עומדים המזבח והכהנים. המזבח עם הקורבנות שעליו, הכהנים ובגדיהם, הקישור בין הכהנים למזבח בעזרת הדם, הקידוש המיוחד של המזבח, ושאר המשכן לכאורה מהווה איזושהי תפאורה, איזושהי מסגרת, איזשהו מקום שבו או בחצרו מתקיים כל הטקס הזה. למשכן אין כאן תפקיד של ממש. ואכן, בספר ויקרא, בפרשת צו, שם לאחר סיום תורת הקורבנות, התורה באמת מספרת שאכן ביצעו את היום הזה, את השבעה ימים הללו, את התהליך הזה כולו. וידבר השם אל משה לאמור, פרק ח', קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פרחתה, ואת שני האלים, ואת סל המצות, כל מה שאמרנו פה, ותעשה, ואכן התורה מספרת כיצד משה רבינו עושה את כל הדבר עליו נצטווה פה, ולכאורה הכל מוכן לתפקוד המשכן באופן שוטף. ולאור התיאור הזה, כדי שהמשכן יתפקד באופן שוטף, ייכנס לפעילות יומיומית, יש צורך לעשות במשך שבעה ימים, שורה של פעולות שבמוקדן המזבח והכהנים, כאשר שאר המשכן משמש תפאורה במרכאות, מסגרת כאמור שבתוכה ובסמוך לה מתבצעת העבודה הזאת. אבל אנחנו השבת נקרא פרשת תצווה, ובעוד שבועיים נקרא את פרשיות ויקהל ופקודי, המתארות את הכנת המשכן וחיליו. וגם שם ישנו ציווי כיצד להתחיל את עבודת המשכן. לאחר שהתורה מתארת באריכות איך בנו את הכלים ואת הבגדים ואת הבניין ואת הכיסויים ואת המחיצות, באריכות רבה שהיא עצמה דורשת ליבון מדוע יש צורך בחזרה הזאת, נאמר שמביאים את כל המשכן אל משה, סוף פרק למתת, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו וכו' וכו' וכו'. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה. כאשר ציווה השם, כן עשו. ויברך אותם משה. כך מסיים את התורה. ואז בא הציווי, מה לעשות כדי להתחיל? אולי לא צריך כלום. לא. וידבר השם אל משה לאמור, הפרק החותם את ספר שמות. ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. ושמת שם את ארון העדות, וסקותה על הארון את הפרוכת. קודם כל מוצווה משה רבינו לשים כל כלי במקומו. והבאת את השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה, והעלית את נרותיה, וכולי. ונתת את מזבח הזהב, ובהמשך נתת את מזבח העולה, ובהמשך ונתת את הכיור, ובהמשך ושמת את החצר. הכנה, העמדה של כל התפאורה. ואז, ולקחת את שמן המשחה, ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, שום ייחוד למזבח, קידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש, כל המשכן כיחידה אחת, המשכן זהו המבנה. נוסף לזה, משכת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח והיה המזבח קודש קודשים. ומשכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו. כלומר, יש המשכן וכל אשר בו, יוצאים לחצר את המזבח והכיור. ובהמשך, והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשכת אותו וקידשת אותו וכיהן לי. ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותונות, ומשכת אותם, כאשר משכת את אביהם וכיהנו לי. והייתה להם, הייתה להיות להם מושכתם לכהונת עולם לדורותם. ויעש משה ככל אשר ציווה השם אותו כן עשה. אם כן מצווה התורה ציווי אחר. נעדרים ממנו הקורבנות, נעדר ממנו הייחוד של המזבח והכהנים, אלא המזבח והכהנים הם חלק מן המכלול. יש המשכן וכל אשר בו, לאחר מכן כלי החצר, המזבח והכיור, לאחר מכן הכהנים, כל זה צריך, החצר והכלאים, כל זה צריך להתקדש, ולהיות תשתית לעבודת המשכן. כן, שני תיאור, וזה יום אחד, זה לא שבעה ימים, ולא קורבנות, ולא תנוך אוזן אהרון. שני תיאורים. רבותינו, ובעקבותיהם גם המפרשים, נתלבטו מה היחס בין שני התיאורים הללו. מתי קרה כל דבר? כידוע, לאחר שבעת ימי המילואים, עליהם מצטווה משה בפרשת השבוע שלנו. והימים האלה כאמור מסופר על ביצועם בפרשת צו, מופיע היום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו, ויש עוד איזה יום חגיגי שלא נאריך בפרטיו כרגע. וחזל מתלבטים, האם היום הזה שמתואר בשמות פרק מם, הוא שייך לימי המילואים, או שהוא מלבד ימי המילואים? ידוע דעת רבותינו, ששבעת ימי המילואים היו בסוף חודש אדר, והיום השמיני, הוא חודש, ראש חודש ניסן, הוא היום המתואר בסוף ספר שמות. אם כן, לפנינו שני תיאורים נפרדים. שבעת ימי המילואים מתוארים בפרשת השבוע, פרשת תצווה, ועניינם אהרון והמזבח, אהרון ובנה והמזבח. ותיאור שני וציווי שני שייך ליום אחר, שבו אין ייחוד לאהרון ולבנה ואין ייחוד למזבח, אלא הסתכלות על המכלול כולו. זו דעת רבותינו, רשי ורמב"ן הולכים בעקבותיהם, ודבריהם מפורשים הן בשמות פרק מם, בתחילת הפרק, והן בתחילת פרשת צו בתחילת פרק ח'. האבן עזרא לעומת זאת סובר שהיום הראשון של המילואים הוא היום המתואר בשמות פרק מ', והוא זה שמתואר כחלק משבעת ימי המילואים ולא דבר נפרד ממנו. מה המשמעות ההבדל הזה בין שתי הדעות הללו? או מה המשמעות של ההבדל הזה בין שני התיאורים? נעיין בדברי הרמב"ן והרמב"ם בעניין ייעודו ותכליתו של המשכן. קובע הרמב"ן בתחילת הלכות בית הבחירה. אומר הרמב"ם, הלכות בית הבחירה, פרק א', הלכה א', מצוות עשה לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. וכבר מתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה, כמו זה היה זמני, וכיוון שנכנסו לארץ, מפרט הרמב״ם את גלגוליו של המקדש. אבל נשים לב להגדרה, מצוות עשה לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. גם בהמשך, אומר הרמב״ם דבר מדהים, ואלו הם הדברים שהם עיקר בבניין הבית, עושים בו קודש וקודש קודשים, ויהיה מקום אחד והוא נקרא אולם, ושלושתם יחד, כן, הקודש, קודש הקודשים והאולם נקראים היכל, במשכן לא היה אולם אלא רק היכל וקודש הקודשים, ועושים מחיצה אחרת סביב להיכל כאין כלאי חצר, ועושים במקדש פרק א' הלכה ו' כלים, מזבח לעולה ולשאר הקורבנות, וחבש שעולים בו למזבח, ומקומו לפני האולם משוך לדרום, וחיור וחנו לקדש ממנו הכהנים ידיהם ורגליהם, ומקומו בין האולם ולמזבח. אם כן, הרמב"ם מזכיר בראש הדברים את המזבח ואת הכיור ככלי הראשון והחשוב שאותו עושים במקדש. רק לאחר מכן הוא מדבר על הכלים האחרים. והוא אומר על המנורה, ולאחר מכן על המזבח הקטורת ועל השולחן, אבל המזבח הוא ראש וראשון לכלי המקדש, ולמענם הוקם המשכן. מצוות עשה, אומר הרמב״ם, לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. במוקד עבודת המשכן, לפי הרמב״ם, עומדים הקורבנות, עבודת האדם. זה היעד, זה התכלית, זה הייעוד של ועשו לי מקדש. מוכן להיות מקריבים בו קורבנות, חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. זהו המקדש. מקדש הוא מקום שבו מקריבים קורבנות. השאר זאת תפאורה. ומעניין שהרמב״ם לא מזכיר בכלל במסגרת החובות הללו את הארון. אומר בהלכה בא ועושים במקדש כלים. מזבח לעולה ולשאר הקורבנות וכו'. ואחר מכן הוא מסביר מזבח לקטורת ומנורה ושולחן. ושלושתם בתוך הקודש לפני קודש הקודשים. ואז הוא מסביר איפה כל דבר עומד. מה עם הארון? הארון, לפי הרמב״ם, איננו כלי מכלי המקדש. הוא מונח שם. זה הרמב״ם ידע. זה כתוב במפורש שזה מונח שם. זאת איננה, זה לא פסוק שנעלם מדעתו של הרמב״ם. אבל כנראה לדעתו, הארון איננו חלק מהמכלול הזה, שעומד ומשמש מסגרת שבתוכה מקריבים הקורבנות. הכהנים מקריבים הקורבנות, סביב הייעוד הזה נבנה המשכן כולו, המקדש על כל חלקה והכלים. זה שיש ארון בקודש הקודשים, זה קיים. אבל זאת איננה התכלית של ועשו לי מקדש, ולכן הרמב״ם לא מכניס את הארון אל תוך הכלים הללו. לכן גם לא מתבצעת עליו עבודה. הוא זר, הוא אחר, הוא נמצא, אבל הוא איננו שייך למסגרת הזאת של הבית שמוכן להקריב בו הקורבנות. כל זה לדעת הרמב"ן. הרמב"ן בתחילת פרשת תרומה דן גם הוא בייעוד של המקדש, ואומר משהו אחר. הוא אומר כך: לאחר מעמד הר סיני אמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והנה הם קדושים, ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. ולכן ציווה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. המקדש תכליתו לפי הרמב"ן להיות מקום לדיבור השם עם משה. ואם זה לא ברור, אומר הרמב"ן בהמשך, והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. אתה רוצה לדעת מה הכלי החשוב? הארון. כמו שאמר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן הקדים הארון והכפורת, כי הוא מוקדם במעלה. ואז מסביר הרמב"ן בהמשך, וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, כמו שנאמר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ולאחר מכן נאמר, כבוד השם מלא את המשכן. והרמב"ן בונה על ההקדמה הזאת, לא כרגע נאריך בה, ההקבלה בין תיאור השראת השכינה בהר סיני, כפי שמופיע בסוף פרשת משפטים, משווה אותה הרמב"ן לתיאור השראת השכינה, כפי שנזכרת בסוף פרשת פקודי, בסוף ספר שמות. החשוב אם כן לדעת הרמב"ן, עיקר החפץ במשכן הוא הארון הדיבור. מוקד אחר לגמרי מהמוקד שקבע הרמב"ם בדבריו. לפי דברי הרמב"ן, המוקד הוא בדיבור, ואותו דיבור שהיה בהר סיני, מן היום הזה והלאה, הולך עם בני ישראל לכל מקום. אם ניקח את שני התיאורים של חנוכת המשכן, זה של פרשת תצווה, וזה של פרשת פקודי, זה של שמות כפתת, וזה של שמות מם, הרי דברי הרמב"ן והרמב"ם מתאימים לשני הציוויים הללו. דברי הרמב"ם, שעיקרו של המקדש, זה בית להיות מוכן להקריב בו קורבנות, שם המוקד, בכהנים ובעבודתם, ועבודתם של הכהנים ממוקדת במזבח. זה התיאור של ימי המילואים. כל המשכן מתואר סביב הכהנים והמזבח. וגם תיאור החנוכה, תיאור הפתיחה, ימי המילואים, מתמקד בכהנים ובמזבח, כדי להכשירם להיות ראויים לעבודת הקורבנות. זה התיאור של שמות כפתת. תיאור של שמות מן, כמו שאמרנו, אחר. שם המשכן הוא כולו חטיבה אחת, תפאורה אחת, שכנראה משמשת יסוד ובסיס להשראת השכינה, שמתוארת באמת בסוף אותו פרק. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. לאחר מכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, איך נפטר את הבעיה? ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. אם כן, לפנינו הייעוד של הדיבור, הייעוד של ההתגלות. שני תיאורים במשכן. תיאור אחד, עיקרו של המשכן הוא מהלך מלמעלה למטה. מהקדוש ברוך הוא המצווה אותנו לבנות מקום שבתוכו ובמסגרתו יתגלה השם אל בני אדם, ימסור את ציוויו, את תורותיו, את מצוותיו לדורות, כמו שהיה בהר סיני. ועיקרו של המשכן ליצור תשתית שבתוכה תהיה ההתגלות, שם יהיה הדיבור. ועבודת הקורבנות המתבצעת היא חלק מהתשתית הזאת. הכל משמש בסיס אל אותה התגלות, אל אותו דיבור המתקיים בקודש הקודשים, שם עיקרו של המקדש. הרמב״ם רואה ייעוד אחר. המקדש הוא לא מקום התגלות השם אל האדם, אלא זה מקום עבודת האדם את השם. האדם הבא למקדש, האדם הנמצא במקדש ועובד בו לפני השם. זה המקום הקרוב ביותר שהאדם יכול להביא את עבודתו לפני השם. אל עד הפרוכת. לא יכול להתקדם יותר, אבל זה המקסימום, ואת המקסימום הזה הוא מצווה לעשות. והאמת, ששני הדגשים הללו, זה שמדגיש הרמב"ן, וזה שמדגיש הרמב"ם, מצויים כאמור בשני התיאורים הללו, שני הציוויים הללו, שבספר שמות. האם לפנינו מחלוקת? לא. שתי הבחינות הללו, שני הדגשים הללו, שניהם אמת. המקדש הוא מקום בסיס להתגלות, והמקדש הוא מקום לעבודת האדם, ושניהם מתקיימים. יש במקדש ובמשכן דברים שהופכים אותו להיות ראוי למקום ההתגלות, יש דברים שזה תפקידם, ויש דברים שתפקידם מקום עבודת האדם. הרמב"ם מדגיש פן אחד, הרמב"ן מדגיש את הפן השני, אבל הם שניים שהם אחד, והתנועה בסופו של דבר דו סטרית. האם בתורה יש רמז לכפילות הזאת? כן. ולא נאריך בדבר כרגע, רק נאמר ברמז. אם נתבונן בתיאור של ימי המילואים, כפי שהוא מופיע בספר ויקרא, לא בציווי שבפרשת שבוע שלנו, בציווי ששם מופיע הדגש על המזבח והכהנים בנפרד, ולא נתבונן בציווי בשמות מם, שם מופיע המקדש כמכלול אחד, אלא נתבונן בביצוע. נמצא שאל תוך הביצוע של שבעת ימי המילואים, שורבבה גם משיכת המשכן וכל כליו. שם נאמר בספר ויקרא, כאשר משה מבצע את ימי המילואים, בפרק ח', פתאום הופיע שם אחרי שהוא מלביש את הכהנים, ויקח משה פסוק י' את שמן המשחה, והמשך את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם. הפסוק הזה לא הופיע בשבעת ימי המילואים. בשבעת ימי המילואים יש התייחסות לכהנים ולמזבח. המשיכת המקדש וכל אשר בו מצויה בפרק מ', מצויה בציווי השני. והנה בביצוע אנחנו מוצאים את השיתוף. בביצוע אנחנו מוצאים את איחוד שתי הבחינות הללו, ואת הקביעה המעשית, שאכן יש במקדש גם מזה וגם מזה. זה מקום ויעוד השם אל האדם, ומקום עבודת האדם את השם. ישנם עוד הבדלים, דקים אמנם, בין הציווי בימי המילואים, כפי שהוא מופיע בפרשת השבוע שלנו, לבין הביצוע, ולא נעמוד עליהם כרגע, הרוצה לחפש בפירוט ימצאם. אנחנו מצביעים פה על הבדל אחד, שמשמות פרק מם מופיע פה בביצוע של ימי המילואים, הביצוע של משיכת המשכן וכל אשר בו. לא נזכר בציווי המפורט של ימי המילואים, והוא נמשך אלינו אל פרק ח' בויקרא, מהציווי שבשמות פרק מם. ללמדנו שזה וגם זה אמת הם. אין כאן מחלוקת של זה אומר רק כך, וזה אומר רק כך, אלא בוודאי שני הדברים הללו נכונים, ושני הדברים הללו באמת מדגימים ומדגישים את הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לאדם. וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נשוב לעבוד לפני השם בצורה מלאה כמצווה עלינו, ונקריב תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, כביטוי הנעלה ביותר של עבודת האדם לפני השם, אבל בעזרת השם נזכה גם לגילוי שכינה, ולהבאת דבר השם באמצעות המקדש, על ידי נבואה, על ידי התגלות, שעניינה ומקומה בקודש הקודשים בארון. והביצוע השלם והמאוחד של שתי המטרות, הוא בסופו של דבר המטרה העליונה. שבת שלום.